במכות דף י"א, הסוגיה מתחילה בשורה התחתונה בי"ד עמוד ב'. אמר חמה בר חנינא, מפני מה נאמרה פרשת מצורעים בלשון הזה? כל ספר יהושע הקדוש ברוך הוא מדבר ויאמר השם ליהושע. פתאום בפרשת ערי מקלט, בפרשת רוצחים, דכתיב וידבר השם ליהושע. דיבור, לשון אז. וידבר השם ליהושע לאמור, דבר בני ישראל לאמור, תנו לכם ערי מקלט אשר דיברתי עליכם וגומר. עונה רב חמה בר חנינא, מפני שהן של תורה. זה שאר אמירות, זה לא היה קיום מצוות של תורה. פה זה קיום מצוות של תורה, אז התורה מדברת בלשון הזה. אומרת לגמרי, רגע, למימרא דכל דיבור לשון קשה, דיבור זה חייב להיות לשון קשה, אין, כדכתיב, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות. אז מפה יש לי משמעות שבהידבר זה לשון קשה. והתניא, נדברו, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, אין נדברו אלא לשון נחת, לכן הוא אומר ידבר עמים תחתינו. אז אתה רואה שדיבור זה לשון נחת, אומרת הגמרא, כן, דבר לחוד, ידבר לחוד, נדברו וידבר זה מלשון הנהלה, אז בהנהלה זה הנהלה נוחה, בדיבור אז דיבור זה לשון קשה. רש"י אומר שזה מלשון ינהל, לא יודע מבחינת השורשים. סימני רבנן מהמני וספרי. פליגי בא רבי יהודה ורבנן. אחד אמר, למה יהושע קיבל לשון הזה בנוגע לערי מקלט? מפני ששיהם, הוא התעכב. הוא היה צריך להפריש אותה מיד שהוא חילק את הארץ, והוא לא, הוא חיכה שהקדוש ברוך הוא יאמר לו. אז אם הוא מחכה להורה מלמעלה, אז ההורה באה בתקיפות. ואחד אמר, מפני שהן של תורה. אז בגלל שזה דברי תורה שהקדוש ברוך הוא חוזר עליהם, אז בגלל זה זה נאמר בתקיפות. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוקים. פליגי בא רב יהודה ורב נחמיה. אחד אמר, שמונה פסוקים. שהשמונה פסוקים בסוף התורה, מויימות משה עד סוף התורה, והיקבר שם, ולא היה איש אשר דיבר השמונה פנים פנים, וכולו, השמונה פסוקים שסוף התורה, זה הכוונה פה שיהושע כתב. ואחד אמר, ערי מקלט, שזה פרשת ערי מקלט, מה שכתוב בספר יהושע. ביש למה למד אמר שחת פסוקים, היינו דכתיב בספר תורת אלוקים, אלא למנד אמר הרי מקלט, מהי בספר תורת אלוקים? זה בספר יהושע. מה זאת אומרת בספר תורת אלוקים? אומרת הגמרא, מהי כאמר? ויכתוב יהושע בספרות הדברים האלה הכתובים בספר תורת אלוקים. לא שבספר תורת אלוקים קאי על איפה הוא כתב, אלא מאיפה המושג. המושג שבא מספר תורת אלוקים. טוב, אומרת הגמרא, ספר שתפרו בפשטן. אם יש לנו ספר שלא תפרו אותו בגידים, אלא בפשטן. פליגי בא רבי יהודה ורבי מאיר. אחד אמר כשר ואחד אמר פסול, וכך אנחנו פוסקים. למען אמר פסול, דכתיב, למען תהיה תורת השם בפיך. ואיתקיש, כתוב בתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. ואיתקיש, מזה שכתוב, למען תהיה תורת השם, אז יש לי היקש של כל התורה לתפילין. ואיתקיש כל תורה כולה לתפילין. מה תפילין? הלכה למשה מסיני, לתופרן בגידין. אף כל לתופרן בגידין. אז פה יש לנו דבר מעניין. יש לנו הקש בתורה, ומההקש בתורה אני משליך הלכה למשה מסיני. ואידך, כי איתקיש למותר בפיך. הרי מה כתוב? למען תהיה תורת השם בפיך. ומשם אני לומד שכל המרכיבים של תפילין צריכים להיות מותרים בפיך. בגלל זה הדיו שאנחנו משתמשים לתפילין צריך להיות מבהמת תורה, או היום הרבה מהדיו סינתטי. אז אתה משתמש במשהו שהוא קשר. אז את הדין הזה אני לומד מזה שכתוב למען תהיה תורת השם בפיך. אז אני עושה הקש. כמו שהתפילין צריכים להיות ראויים לפיך, ככה הספר תורה צריך להיות מן המותר בפיך, ממין המותר בפיך. לא צריך שהאור יהיה מבהמה ששחטו אותה. הרי אנחנו משתמשים באור ובשערות ובגידין של בהמות שהיו טריפות. אלא מה? או בהמות נבלות, בהמות שהגויים הרגו. אבל זה צריך להיות מין שמותר בפיך. אז קית, כי יש למותר בפיך, בשביל מה יש להתאהק, כי יש למען תהיה תורת שם בפיך, שכל המרכיבים של ספר תורה צריכים להיות מותרים בפיך. להלכותיו לא יתקיש, אבל לא להלכה למשה מסיני, שזה לתופרן בגידין. אז זה גוף המחלוקת. האם אני עושה הקש על דין שלא כתוב בתורה? זה המחלוקת. כל הדין של גידין זה הלכה למשם סיני. אמר רב, חזינן לו לתפילין דבי חביבי, הדודי, חביבי זה אחי אבי, כן? וזה רבי חייה, הוא היה דודו של רב, אתם זוכרים? רבי חייה ביקש מרבי לתת סמיכה לאחיין שלו, לרב, שהלך לבבל, זה הסוגיה בהתחלת סנדרין, בעניין סמיכות. אז רב אומר, ראיתי את התפילין של הדוד שלי, תתפירי בחיתנה, שהם תפורים בפשטן, ולתי לחתה כבתי. אומרת הגמרא, זה לא הלכה, צריך להיות תפור בגידין, זה הלכה למשם סיני. עכשיו, הקושי פה זה ש... איך יכול להיות כתוב פה על תפילין? הרי כל הדיון שלנו היה על ספר תורה. מה שייך בתפילין? אז יש פה גרסה, הריטב"א אומר, שצריך לומר לספרי דבי חביבי, לא התפילין של בי חביבי, כי תפילין זה הלכה למשם סיני, איך יכול להיות?
טוב. אז זה אולי יכול לחלוק
בעצם. כן, כן. טוב, אומרת המשנה. אנחנו יודעים שיש כמה סוגי כהנים גדולים. יש כהן גדול שהוא משוח בשמן המשחה של משה רבינו, והשמן המשחה היה כל כך חזק שמי שהיה נמשך בשמן המשחה לכל החיים היה נשאר רושם של השמן המשחה. אז זה היה כהן גדול קלאסי, שמן משוח, כהן משוח בשמן המשחה. בימי יושיהו הוא גנז את השמן המשחה, ומאז ואילך מה?
פיזית או...
לא הבנתי?
פיזית היה נשאר?
ככה משמע.
קשה עם דוד ושאול ושאול עצמו.
שמה?
שמשכו את השמן, ולא ראו את זה לפני הסיפור של גוליית עם דוד, שאול גם כן משכו אותו לפני שהוא
הולך
לגבעה.
נשמעו על משך אותו.
יכול להיות שהם לבשו כובע. תמיד היו עם כובע. יכול להיות שזה ניכר על האור, והם היו בעלי שיער. כי תראו, כתוב בראש, בהוריות, אז היו עושים כמין כתר, כן? זאת אומרת, זה היה צריך להיות ניכר על המצח, אלא אם כן הם לבשו את הקסדה נמוך. זו שאלה טובה, אבל אני לא המצאתי את מה שאמרתי. אני אמרתי את זה על פי ראש בהוריות, כן? הראש בהוריות, ככה משמע. אתה יכול לומר שזה היה מיוחד בארון הכהן. טוב, נחכה שנגיע להוריות, עוד מעט בעזרת שם. הלאה. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בגדים, אז מי יושיהו ואילך, הכהן גדול היה ניכר על ידי שהוא היה מרובה בגדים. לאחד שעבר ממשיכתו, לפעמים יש לך כהן גדול שהוא כבר נהיה בו פסול, כן? הוא איבד, לא עלינו, הוא איבד יד, או נהיה בו איזשהו פסול, אז הוא עבר ממשיכתו. אז כל אחד מאלה, אם אחד מהכהנים גדולים האלה נפטרו, מחזירים את הרוצח, אז הרוצח יכול לצאת מהעיר מקלט. התורה אומרת, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח. אז המשנה, תנא קמא סבור שכהן גדול כולל כל אחד משלושת הכהנים הגדולים האלה. רבי יהודה אומר, אף משוח מלחמה מחזיר את הרוצח. לא רק כהנים גדולים, גם כהן שמשוח למלחמה, שהוא היה נותן את הנאום, זה הכהן מיוחד לכבוד המלחמה, שהוא היה נותן את הנאום על ירח לבבכם וכולו. גם הוא כשהוא מת, סובר רבי יהודה ברבי אלי, גם הוא גורם לרוצח לצאת מעיר מקלט. לפיכך, אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וחסות, כדי שלא יתפלו על בניהם שימותו. כן? שימו לב שזה האמא ולא האישה. אומרת הגמרא, מנני מילי, מה מכל זה שכל אחד מהשלושה כהנים האלה יכול להחזיר את הרוצח מעיר מקלט? אמר רב כהנא דאמר קרא וישב באדמות הכהן הגדול. אז זה פסוק אחד, אז משם נראה כהן גדול אחד. והכתיב, יש פסוק שני, כי בעיר מקלטו ישב אדמות הכהן הגדול. למה מוזכר כהן גדול פעם שנייה? כנראה לרבות סוג שני של כהן גדול, מרובה בגדים. והכתיב, ואחימות הכהן הגדול, אז זה סוג שלישי של כהן גדול, וזה כהן גדול שעבר ממשיכתו. ורבי יהודה, מאיפה הוא מוציא כהן גדול, כהן רביעי משוח מלחמה? כתיב קרא אחרינה לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. אז מזה שכתוב אדמות הכהן ולא הכהן גדול, הוא אומר בכל זאת זה מרבה כהן רביעי. ואידך מדלו כתיב הגדול חד מאנחו, שמי זה הרביעי?
זה משוח מלחמה?
לפי רבי יהודה זה משוח מלחמה, ותנא קמא סבור, מאחר ולא כתוב הכהן גדול, אז זה חוזר. יפה. אמרנו במשנה, לפיכך אמותיהן של כהנים גדולים מספקות להם מחיה וחסות. אז אומרת הגמרא, תימה, תלא מצלו. כל הסיבה שהבן שלה יאריך ימים זה כי הרוצח לא יתפלל אליו למות. המצלו מייטי, אבל אם הרוצח ימות והכתיב, הרי יש פסוק מפורש במשלי, כציפור לנוד כדרו לעוף כן כללת חינם לא תבוא. זה מאוד מעניין, כי בפסוק ההוא זה קרי כתיב הלא תבוא. הקרי הוא לא עם וב, הכתיב הוא לא עם א', אבל הגמרא דורשת פה שלא תבוא, הכוונה היא כמו הכתיב, לא עם א'. אז אמר לה, הוא סבא מפירקי דרב השמיע לי, שהיה להן לבקש רחמים על דורן, ולא ביקשו. יש אחריות על גדול הדור שהוא יבקש. אז זה לא קללת חינם, הוא הרג בשוגג.
רגע, זה אומר שהכהנים לא ביקשו על הדור, ובגלל זה הרוצח, אם הוא באותו זמן יקלל אותו, אז כן יתקבל ההקלה שלו.
זה לא קללת חינם, כן.
אבל זה היה במקרה שהכהן הגדול לא בקש רחמים על דור.
אילו היה מבקש רחמים, אז לא היה קורה רצח בחינם. כן, ככה יוצא. אז אומרת הגמרא, ואי קדם, כן.
אז מה שמגיע לו שיקלל אותו.
בסדר, בגלל זה
גם אנחנו אומרים לה, אמא שלו שתלך ותלך.
אף אחד לא אמר, ככה היא עשתה. את האמא זה לא מעניין.
לפיך,
טוב. ואי קדם אדני, כדי שיתפלו על בניהם שלא ימותו. יש אומרים שזה קצת שונה. האימהות היו מבקשים מהם, תתפלו שהבן שלי לא ימות. והיו מביאים להם את המתנות האלה. תימא דמצלו, כל הסיבה שהוא יחיה זה כי הם מתפללים שהוא יחיה. הלא מצלו, מה הייתי? בלי התפילה של הרוצח, הכהן גדול ימות. מה היה ולאלה מעבר? אחא אמרינן, טוביה חטא וזיגוד מינגיד. הרי היה סיפור שטוביה חטא וזיגוד בא כעד אחד לבית דין ועיד עלה, ובית דין נתנו לו מכות. מה אתה סתם מדבר לשון הרע? אז זה נהפך להיות משל מאותו סיפור ואילך. טוביה חטא וזיגוד מינגוד, טוביה חוטא וזיגוד יחטוף מכות. למה שהכהן גדול ימות? בגלל שיש רוצח ביום מקלט. הטה ממרי שכם נסיב ומפגה יגזיר. ובארץ ישראל היו אומרים, מה שכם הוא נס את דינה, וכל שאר העם הם עושים ברית, מה הם הרוויחו מזה? כלום. אז מה הגיון בזה? בן אדם הגיוני לא עושה כזה דבר. אז אותו דבר פה, למה שהכהן גדול, למה שהוא ימות אם הם עשו את העבירה? אמרו סבא מפיקת רב השמיע לי, שהיה להן לבקש רחמין על דורן ולא ביקשו, כי הדהו גברה דאח לירייה ברחוק תלת הפרסי מנד רבי שוע בן לוי. וכללית אליהו היה בא ללמוד עם רבי שוע בן לוי, אחרי שזה קרה ולא השתה אליהו בעדי תלת היומי. למה? אתה רבי שוע בן לוי, אם קורה אסון ליד הבית שלך, אז אתה צריך להכיר בכך שזה מורה משהו עליך, היית צריך להתפלל שלא יקרה כזה דבר. אמר ביהודה מרב, קללת חכם אפילו בחינם היא באה, מניין מחי תופל, שבשעה שקרה דוד שיטין כפה תהום הבא למשתפה לאלמה. דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש, אז הוא אמר, לפחות נעשה את המקסימום עם הכנות לבית המקדש. אז הוא הלך וחפר את היסודות של בית המקדש ואסף כסף, וכשהוא הגיע לאיזושהי אבן, היה שם חתיכת חרס, ואמר, אל תיקח אותי, שהרי כשהיה יום מתן תורה וכל הארץ רעדה, אז היה מצב שהתהום היה מוכן לעלות על, מי התהום היו מוכנים לעלות על הארץ, ואז אני חתיכת חרס שהושמתי פה כדי להגן שהתהום לא יעלה, אז אל תסיר אותי. ודוד לא שמע בקולו, הוא אמר, אני עסוק במצווה, אני צריך לחפור פה, לבנות את היסודות של בית המקדש. הרים את החרס, והתחילו מים לצאת, 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 לא נעצרים. הוא רואה שבאמת החרס הזו ידע מה שהיא אומרת. אז בא למשתפה לאלמה, אמר לכתוב שם החספא ומשתה בתאומה דליקו הדוכתה. האם מותר לי לכתוב את השם המפורש, החתיכת חרס, לזרוק לתאום, כדי שזה יעמוד במקומו ויעצור את זה, ויכול להיות שבדרך ימחה שם השם, ויש בזה לב שהתורה אומרת, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. דקד אמר למידי, אז דוד שואל את החכמים, אף אחד לא עונה לו. אמר כל הידי הדבר זה, והנה אומר, יחנק בגרונו. נסח יתופל קל וחומר בעצמו אמר. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה עם אחי על המים, לכל העולם כולו לא כל שכן שמותר לעשות את זה, גם אם בסוף יקרה שעם אחי שם השם. אמר לו שרי, כתב שם החספה, אז הוא כתב שם פורש על חתיכת חרס, שדי התהום, אז רק את זה לתהום, נחת וכמה דוכתה, וכאן ככה נעצר, בגלל זה אנחנו עוד חיים היום, בגלל החתיכת חרסי. ואפילו אחי, למרות שאחיתופל קיים את, את מה שדוד ביקש, דוד עשה כללה, כללת חם אפילו בחינם, היא באה, כתיב האחיתופל, מה? כן, כתיב האחיתופל ראה כי לא נעשתה הצטו, ויחבוש את החמור, ויקום ילך את ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק. אמר רבי אבו, כלת חכם אפילו על תנאי היא בא מנלן מאלי, דקאמר לאלי לשמואל, אלי למחרת הנבואה הראשונה של שמואל, אומר לו כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף אם תחחד ממני דבר. אז מה שמואל עושה? שמואל אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי ששני בניך שלא הולכים בדרכיך ימותו, ואם אני עושה דבר וכולו, ואף על גב דכתי והגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו, וכל זאת כתיב ולא הלכו בניו בדרכיו, אלי קילל אותו, כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף שגם בניך לא ילכו בדרכך. באמת כך היה. אז קללת חכם אפילו התנאי היא באה. עכשיו אנחנו ביהודה לפעמוד ב', אמר ביהודה אמר רב, נידוי על תנאי צריך הפרה, מנהלן מיהודה דכתיב. יהודה הרי כשהוא מבקש מאבא שלו לשחרר את בנימין, הוא מקבל על עצמו נידוי, הוא אומר אם לא אביא אותי ולך ויצקתיב לפניך וחטאתי כל הימים. ואמר שמואל בר נחמני מר ויונתן, מי דכתיב יחי רובן ועל ימות וזאת ליהודה. בתפילה של משה הוא התפלל בסוף ימיו, כי כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, עצמותיו של יהודה היו מגולגלים בארון. כל השבטים לקחו את הארונות שלהם, וכשהיו נושאים אותם לא היו שומעים תזוזה, כי הגוף היה עומד כשלד אחד. הארון של יהודה, תוך כדי שנוטלים אותו, שומעים שהעצמות זזות מבפנים. העצמות לא עמדו כגוף אחד, העצמות מתגלגלות בתוך הארון. עד שעמד משה וביקש עליו רחמים, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודה יהודה? כשיהודה אמר, צדקה ממני אני, זה שבאתי על תמר, עמד ראובן והודה ואמר, אני בלבלתי יצועי אבי. אז יחי ראובן, ראובן יש לו עתיד, כי הוא חזר בתשובה מכוח יהודה. וזאת ליהודה, ויהודה ככה עצמותיו מתגלגלות, הוא נענש, אין לו מנוחה בחיי עולם, הנידוי שלו חל עליו, וחטאתי להביא כל הימים, שמע השם כל יהודה, על איבר אלה שפה. אז העצמות שלו חזרו, הגוף עמד על איבר, האיברים שלו עלו לשפה למאיפה שהם יצאו, למאיפה שהם דלגו החוצה. לא הווה כמה אילי לילם תית דרכיה, לא הכניסו אותו לבית מדרש בשמיים, המשיך משה והתבלל ואל עמות תביאנו. לא אבא כיד על משכח הלאומי יתרח בשמייתה, לא לנו לו את הידיעה לדון הלכתית בעדי רבנן. ידיו רב לו, אז משה התבלל שיהיה לו את האפשרות להתווכח בהלכה. לא אבא ידע לפרוקי קושיה, היו מקשים עליו, הוא לא ידע לענות, ואיזו מצרב תהיה, ואז הוא נהיה ראש אישי. ואיבאילו, במיטת כולנו חוזר, עוד אינמה במיטת אחד מהן. אמרנו במשנה שיש שלושה כהנים, משוח מרובה ומרובה שעבר. צריך את כולם או אחד מהם. תאשמה, נגמר דינו ולא כהן גדול, אינו יצא משם לעולם. נראה זה המשנה הבאה. אז ואם איתה להדר בדהנך, מה זאת אומרת? אם אני באמת מספיק אחד מהם, אז שיחזור, כשמת אחד מהשלושה כהנים גדולים. אז אולי משם ראיה שצריך לחכות שימותו שלושתם, עונה הגמרא בדילקה, לא מדובר שם שלא היה אף אחד מהשלושה, לא מרובה בגדים, לא ממושך, לא אחד ממושך שעבר, ובגלל זה המשנה מדברת המציאות שהוא רצח בדיוק שלא היה אף אחד, נגמר דינו כשלא היה אף כהן גדול. ובגלל זה אנחנו אומרים אין לו אופציה לצאת, אבל באמת ההלכה מספיק שימות אחד מהם. משנה, מי שנגמר דינו מת כהן גדול, הרי זה אינו גולה. אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול, ומינו אחר תחתיו, ולאחר מכן נגמר דינו, חוזר במיטתו של שני. כן, הוא צריך שימות הכהן גדול, שהיה כהן גדול בזמן גמר דין שלו. נגמר דינו בלא כהן גדול, וההורה כהן גדול, וכהן גדול שהרג, אינו יוצא משם לעולם. ואינו יוצא לא לעדות מצווה, ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות, ואפילו ישראל צריכים לו. ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה, אינו יוצא משם לעולם. ותמו על זה המפרשים. למה? כל ישראל צריכים לו, הולך למלחמה, בכל זאת, לא, נשאר שם, לא יצא משם לעולם. שנאמר, אשר נעש שמה, שם תהי דירתו, שם תהי מיטתו, שם תהי קבורתו. מה?
זה מסר חינוכי, שלא יכול להיות שיהיה הבדל בדין בין מישהו שהוא... יש לו חשיבות כזאת או אחרת.
אבל כל עם ישראל צריך אותו.
זה לא אומר שהוא עדיין יכול לעשות דברים.
עכשיו, יכולים להיות מקרים במציאות גם עכשיו, שמישהו חשוב לו עושה דברים לא טובים. כל עם ישראל צריך אותו, בסדר, הוא עשה משהו רע.
אגב, הרגע הוא שוגג, אשתו גולה איתו או לא?
למה לא?
כן? אמא שלו גולה איתו.
כשם שהעיר קולטת... השאלה היא, כשם שהעיר קולטת, כך תחומה קולט. רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל אדם, רבי יוסי הגלילי אומר, מצווה ביד גואל אדם ורשות ביד כל אדם. רבי קיבה אומר, רשות ביד גואל אדם וכל אדם חייבין עליו, וזה מה שדיברנו אתמול. גמרה, מהי טיימה? אמר רבי, קל וחומר, ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו, מי שלא גלה אינו דין, שלא יגלה עם אחרי גמר הדין, מת הכהן גדול. ודילמה, היידה גלה, יחפר לי, היידה לא גלה, לא. מי דיגלות כמחפרה, מיטת כהן ודמחפרה, אומרת, אני אומר, החידוש פה. זה לא הגלות שמחפרת, זה מיטת הכהן. טוב. עכשיו זה קצת קשה מהגמרה בהתחלת המסכת. אומר התוספות, ויש לומר, תהכה כפרה לפוטרו מגלות כמה. דאבי למילף, דמי שלא גלה עדיין, דמיטת כהן גדול, תועיל לפוטרו מגלות מקל וחומר. הלקח שפיר משני, מידי גלות מחפרת, מיטת כהן גדול מחפרת, פירוש מפטרה מגלות, שהרי אפילו לא גלה על היום אחד ומת הכהן גדול, הוא חוזר. ואילו לא מת הכהן, אפילו שהיה שם זמן מרובה, אינו יוצא. על כוח הכפרה זו במיטת כהן תלויה, כדי פרישית כן נראה למשיח. אז הרבה תוספותים פה מסיימים במשיח, אני לא יודע מה ראשי תיבות האלה, אבל זה הפשט שתוספות אומר לנו. כפרה ודאי, כמו שראינו בהתחלת המסכת, על ידי הגלות. אבל כפרה מגלות, כפרה פה אין פירוש כפרה מחטא, אלא כפרה פה הכוונה היא לפתור אותו מגלות, זה מיטת כהן גדול.
באמת יש דבר כזה, נגיד, ש... אם בא המשיח, אז... זה נחשב משהו?
לא יודע.
משיח זה נראה לי מישהו, לא?
לא יודע.
משיח ש...
לא, כן נראה למשיח, זה נראה שם של משיח.
כן. כן נראה למשיח, משיח. כן? לא יודע.
ככה שמעתי כאן. מורי שיחיה.
משיח זה ראשי תיבות של אחד מהבעלי התוספות.
מורי
שיפיע.
או, יפה. ככה שמעתי פעם איזה מישהו שקרא.
שכוח. אמרנו במשנה, אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול, ומינו אחר תחתיו, אז אחרי הגמר דין, אני אומר, הוא צריך לחכות למות השני. מינה הני מילי. אמר רב כהנה, דאמר קרא, ויה שבת מות הכהן הגדול, אשר משכתו בשמן הקודש. וכי הוא מושכו, אלא זה שנמשך בימיו. מה היה ולאי למעבד? למה זה קשור לאותו כהן גדול? היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש. לא כמו שאנחנו הבנו בעמוד א', שהיה לו לבקש רחמים שלא יקרה רצח בשוגג, אלא שלא יגמר דינו לחובה. אמר רבי, נקטינן, יש לו מסורת שהלכה היא, נגמר דינו ומת, אם הרוצח מת, מוליכים את עצמותיו לשם, דכתיב לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. וזהו ישיבה שהיא בארץ, ואומר זו קבורה. אז אם הבן אדם מת, אנחנו נותנים לו גלות ככפרה, מוליכים את עצמותיו לאותו מקום עד שימות הכהן גדול. תנה, מת קודם שמת כהן גדול, מוליכים את עצמותיו על קברי אבותיו. תכתיב ישוב הרוצח לארץ אחוזתו. איזה ישיבה שהיא בארץ אחוזתו, הווה אומר, זו קבורה. נגמר דינו ונעשה כהן בין גושה ובין חלוצה, הכהן נפסל, התברר שהוא היה חלל, אז אין לנו כהן גדול. עכשיו מה? הוא היה כהן גדול בגמר דין. אחרי גמר דין התברר שהוא בכלל פסול. מה הדין? פליגי בר אבמי ורבי יצחק נפחא. אחד אומר, מת הכהונה, מה אתה רוצה? זה נחשב שמת הכהן גדול, הרוצח לא צריך לגלות. אחד אמר, בטלה כהונה, מתברר שאף פעם לא היה לנו כהן גדול, וממילא זה נחשב שהוא נגמר דינו בלא כהן גדול, והוא תקוע בגלות כל ימיו. למה בפלוגתא דרב אלעזר רבי יהושע כמפלגי דתנן היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גושה ובן חלוצה. רבי אלעזר אומר כל הקורבנות שהקריב פסולין. רבי יהושע מכשיר מאן דאמר מתה, שזה נחשב כאילו מת הכהן גדול כרבי יהושע, ומאן דאמר בטלה כרבי אליעזר. אומרת הגמרא אליבא דרבי אלעזר כולי עלמא לא פליגי, אם אתה אומר מתה זה רק בשיטת רבי יהושע. לפי רבי אליעזר אין לך אופציה לומר שזה נחשב מתה, כי הרי רבי אליעזר אומר שהעבודות שלו פסולות למפרע, זאת אומרת אין לו דין כהן גדול, אין לו דין כהן, התברר שהוא היה פסול, זה, כל הפסול הולך למפרע. אז לפי רבי אליעזר אין מצב שנאמר זה נחשב שמתה הכהונה ברגע שהתברר שהוא חלל. הנה חינמי, לפי רבי אליעזר כולם מסכימים שהכוונה היא בטלה כהונה, לא, לא היה פה כהן גדול. כי פליגי עלי בד רבי יהושע, מאן דאמר מתה כרבי יהושע. הוא אומר לפי רבי יהושע, הרי רבי יהושע אומר שעבודתו כשרה, נכון? אז זאת אומרת רבי יהושע מחשיב אותו כהן, אז זה מסתדר. ומאן דאמר בטלה, עד כאן לא כאמר רבי יהושע, התם דכתיב ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, אפילו חללים שבו. יש רבי יהושע לימוד מיוחד להכשיר את העבודה של החללים, כשלא יתברר לנו עד אחרי העבודה, אני אומר העבודה שלהם לא פסולה למפרע, זה גזרת הכתוב, אבל זה לא אומר שיש פה שם כהן גדול. אבל האחר אפילו רבי יהושע מודה, לגבי זה גם רבי יהושע מודה, אין לי לימוד מיוחד פה לתת לו הכשרה ככהן גדול כשהוא החלל. יש לי לימוד מיוחד שרבי יהושע אומר בנוגע לעבודות, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, גם כשהוא מחולל ברך השם ופועל ידיו תרצה לגבי עבודתו, אבל לא לגבי לתת לו חלות שם כהן גדול, שכשהוא ימות או הוא יצא מהר מקלט הוא היה פסול ככהן גדול, אתה לא יכול להמציא. זה גזירת הכתוב מיוחדת לגבי עבודת כהן חלל. המן דאמר אחר אומר לא, זה לגבי הכל, הוא הוכשר ככהן, וממילא יש לו שם כהן גדול, כשהוא התברר שהוא חלל, אז הוא מת. והמן דאמר הזה אומר לא, זה רק לגבי עבודות.